זורע זרע ויש את נחתה, זה סוף משפט. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם את העשבים שצומחים עליהם זרעים ואת כל העצים שיש בהם פרי, את זה נתתי לכם, ואחר כך הוא מסיים לכם יהיה לאוכלה. הוא לא אומר, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע לאוכלה. תשימו לב, הוא אומר, נתתי לכם את זה ואת זה ואת זה, פסיק, ואחר כך הוא מוסיף, לכם יהיה לאוכלה. אז יש כאן כמה הערות. קודם כל, מדוע העריכות הזאת? מדוע לא כתוב, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם לאוכלה? ככה היה צריך להיות כתוב, יש לך ספר. כאילו מודיעים כאן שני דברים, קודם כל נתתי לכם את הכל וזה יהיה לכם לאוכלה. נתתי לכם לא רק לאכול, זה מרמז בעצם לדברי המדרש. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא שור לך כיסא, רק תעבירי אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, הראה לו את העולם ואמר לו, כל אלה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא, כתוב שם, שלא תחליב את עולמי. זאת אומרת, נתתי לכם לא רק בשביל להשתמש, נתתי לכם כדי לשמור, כדי לטפח, כדי לאבד, נוסף לזה נתתי לכם לאוכלה. זה הערה אחת שיש כאן בפסוק, זה דבר חשוב. הדבר השני, ומה פירוש יותר בולט, זה בפרשת השבוע שלנו. כתוב שהשם אומר לנוח, כשהוא נכנס לתיבה, הוא אומר לו, תיקח איתך אוכל. שמה הוא צריך להגיד לו את זה? הבן אדם יודע שהוא נכנס לתקופה ארוכה לאיזשהו מקום, אז הוא ייקח את האוכל. הוא אומר לו, תיקח איתך אוכל שיהיה לך ולהם לאכול, לך ולבעלי חיים שיהיה להם לאכול. כאן כתוב בהמשך, גם מדובר על הבעלי חיים, בפסוק הבא, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויהיכם. בשביל מה זה צריך להיות כתוב? ואם זה לא היה כתוב, מה היה קורה? יש לזה שתי תשובות. אני לא יודע איזה מהם יותר תשובה יותר גבוהה, שתיהם תשובות גבוהות. התורה לא מספרת סיפור שקרה. התורה בוראת את העולם. זאת אומרת, בגלל שכתוב הסיפור בתורה, בגלל זה זה נהיה כך בעולם. אם התורה הייתה מספרת סיפור שקרה, אז לא היה צריך לכתוב את הסיפור הזה. בעלי חיים מסתובבים בעולם, הם רואים דברים שהם איכשהו מתאימים להם, אז הם אוכלים אותם. לא צריך להיות כתוב שהשם נתן להם רשות לאכול. ואותו דבר לאדם, לא צריך להיות כתוב שהשם נתן לו רשות לאכול, או שהוא נתן לו מה לאכול. הוא מצא אוכל. אבל זה שהאדם מצא אוכל, זה בגלל שבתורה כתוב שהשם נתן לו את זה כאוכל. והפוך, זה לא בגלל שכך קרה, שהשם אמר לו, כך תאכל, בגלל זה כתבו את זה אחר כך בתורה בתור סיפור. אז אתה יכול לשאול, לא היה צריך להגיד לו לאכול, ולא היה צריך לכתוב את זה. אבל זה לא כך הולך. זה נכתב במקום שזה נכתב, זה לא נכתב ברובד הגשמי, הפיזי. זה לא דבר ראשון נכתב על ספר בדיו בגלל שקרה כך. מי כתב את זה? מתי זה נכתב? מי כתב את ספר בראשית? אדם הראשון כתב את זה? לא, מי כתב את זה על ספר? בגשמיות, מי כתב את ספר בראשית? משה רבנו. משה רבנו לא בא לספר היסטוריה, משה רבנו כמעתיק מספר שכתוב לפני שזה קרה. בספר כתוב התוכנית של מה שיקרה. משה בא כך וכך אלפים שנה אחרי שזה קרה ומעתיק מאותו ספר. השם אומר לו והוא כותב, זה אותו דבר, זה לא משנה הרבה. ולכן זה שאנחנו רואים שיש טבע לבעלי חיים לאכול משהו מסוים, יש טבע לבני אדם לאכול משהו מסוים, זה בגלל שזה כתוב, ולא שזה כתוב בגלל שזה כך. אז זה פירוש אחד. יש פירוש נוסף, שהוא פירוש יותר על דרך היראה, על דרך המוסר. אדם צריך לקבל רשות לאכול, באמת נכון. זה באמת לא שלו, הוא צריך לקבל רשות. כך כתבנו מופיע בתלמוד, במסכת ברכות. מניין אנחנו יודעים שצריך לברך לפני האוכל? בפשטות זו תקנת חז"ל, זה לא צריך להופיע בתנ"ך. אבל בכל אופן, מוצאים איזה סמך בפסוקים בתורה. מה הסמך? אחת מהסמכתות שמוצאים שם, זה שכתוב, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, הכל שייך להשם. ופסוק אחר כתוב, באותו ספר, באותו תהילים, כתוב שם השמיים, שמיים להשם, אנחנו מכירים את זה מהלל, מראש חודש, מהחגים, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הארץ נתן לבני אדם, ופה כתוב להשם הארץ ומלואה. אז הגמרא אומרת, כאן לפני ברכה וכאן לאחרי ברכה. אדם שמברך את השם, מה הוא אומר בברכה? מה מברכים את השם לפני שאוכלים? מה הוא אומר? אנחנו שותים מים. מה אנחנו אומרים? זה פלא נפלא, יהודי שותה קצת מים, אז הוא אומר שהכל נהיה, הוא מדבר אל השם, מקבל קו ישיר. הוא מדבר עם השם ואומר ומכריז שהכל נהיה בדברו. סך הכולה הוא שותה קצת מים. אבל המים האלה הם לא שלו, הם גזל. כל זמן שהוא לא מודה שהשם ברא אותם. ברגע שהוא אומר שזה של השם, אז השם אומר נכון, אבל אני נותן לך. כל זמן שהוא חושב שזה שלו, אז זה לא שלו. ככה אמר החידושי ערים. הוא אמר שכל האבונות, כל פעם שאדם לא שומע בכל השם, זה גזל. מדוע זה גזל? כי הוא חושב שמשהו שייך לו. ברגע שהוא ידע ששום דבר לא שייך לו, אז הוא תמיד היה שומע בכל השם. הוא עצמו לא שייך לעצמו. אז לפי זה, זה מובן לגמרי מדוע צריך שיהיה כמה פסוקים בתורה שמציינים את המזון על האדם. על כל פנים אפשר לומר את הפירוש הזה, על בעלי חיים זה יותר קשה. האדם צריך לקבל רשות, ולכם יהיה לאוכלה, זה רשות לאכול, רשות להשתמש בעולם, במציאות של העולם. בפסוק השני שהוא מדבר על המזון של בעלי חיים, אז כתוב שהוא נותן להם ירק עשב. מה הוא נותן לבני אדם לאכול? יש לכם? מה יש? מה ההבדל בין שני הפסוקים? שניים מדובר, מה? פה הוא מדבר על עשב שיש בו זרעים, ופה הוא מדבר על הירק עצמו. כן, בעלי חיים אוכלי עשב, והאדם אוכל זרעים. ומה עם אלה שטורפים? איפה המזון שלהם? כל הבעלי חיים אוכלים עשב? זה פלא נפלא. לעתיד לבוא כתוב, אריה כבקר יאכל תבן. ואנחנו יודעים שהעולם נברא על מילואו, העולם לכתחילה נברא כמו שהוא יהיה לעתיד לבוא. מה שקרה אחר כך שבעלי חיים אוכלים אחד את השני, זה בגלל שהייתה נפילה של העולם בחטא עץ הדעת. אבל העולם כשהוא נברא על מילואו, בעלי חיים אוכלים עשב. האדם אוכל את הזרעים. מתי ניתן רשות לאדם לאכול בשר? מי זוכר? אחרי המבול. כן, וגם שם יש כמה הסברים על זה. יש הסבר אחד, בגלל שהאדם הציל אותם מהמבול, הוא בנה להם את התיבה, אז הוא קיבל עליהם בעלות. זה הסבר למדני כזה. יש הסבר שפשוט, יש הסבר בדרך הפשט. פשטנים מסבירים שעוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, וכל תהפוכות האקלים שיש לנו עכשיו, יש כאלה גיאולוגים שגם אומרים את זה, אבל זה כתוב גם בפרשי התורה. לפני המבול לא היה בדיוק את כל העונות כמו עכשיו, אלא בכל מקום יכל לגדול מספיק מזון שאדם יכול לאכול אותו. הוא לא היה צריך לאכול בעלי חיים, ואז לא ניתנה לו רשות. אחרי שהכל התהפך, אז יש מקומות בעולם שלא יכול לשרוד בלי זה. כך כתוב בפשט. הרב הירש מביא את זה. הפסוק השלישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. יש כאן כמה דברים שהם שונים מהפסוקים מהימים הקודמים. מה היה בימים הקודמים? היה אחרי כל יום, איך כתוב? וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. לא כתוב והנה, המילה הנה לא מופיעה. וירא אלוקים כי טוב. עוד הבדל, כתוב, כאן כתוב את כל אשר עשה. זה לא פלא. עכשיו זה הסוף. וכאן כתוב גם טוב מאוד, וגם ויהי ערב ויהי בוקר, איך זה מופיע? עם ה' הידיעה, יום השישי. כן? ואיך זה מופיע בכל הימים, מי זוכר? יום אחד, יום שני, לא כתוב היום השני, כתוב יום השישי. רק פה. למה? מה כל ההבדלים האלה? הדבר נוסף שצריך להבין בפסוק הזה, חז"ל דרשו, הדרשות של חז"ל הם ברוח הקודש, חז"ל דרשו, והנה טוב מאוד, טוב זה מלאך טוב מאוד, מלאך רע או מלאך המוות, יש כמה גרסאות, זה לגמרי לא מובן. בשיא של הטוב של העולם, והנה, אז, קודם כל בפשט, שיעור עברית כמו שאומרים, על מה אומרים הנה? הנה הוא. זאת אומרת, זה דבר שהוא עכשיו הגיע. הדבר שנמצא פה כל הזמן, אם אני מחפש משהו ועוזרים לי לחפש ומישהו מצא, הוא אומר, הנה זה. נכון? אם מישהו ירצה לומר לי, קח כוס תן למישהו, אז הוא להגיד, הנה כוס תן. אם הוא ישים את זה עכשיו על השולחן, אז הוא יגיד, הנה. זאת אומרת, הנה זה תמיד דבר שעד עכשיו לא היה. דבר חדש, הנה זה חידוש. זאת אומרת, ברגע שנגמר כל המציאות של העולם יחד, אז נהיה דבר חדש. נוסף עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, כשכל הפרטים נמצאים ביחד, זה לא רק שעכשיו יש את כל הפרטים ואתמול היה חסר כמה פרטים, זה כמו פאזל. עכשיו יש משהו, אתמול היה חסר הכל, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ובתחילה השם יתברך ראה את העולם איכשהו ביום השישי, איכשהו בתכלית. ושזה גם כתוב על היום השישי, כתוב את ה' הידיעה. וגם כן, מתי מוסיפים את ה' הידיעה? אני אומר הנה אוטו, או שאני אומר הנה האוטו? מה ההבדל? מה ההבדל? מתי אני אומר כך, מתי אני אומר כך? כשציפיתי, כשיגיע, אני אומר, או הנה האוטו. אבל כשאני לא מצפה, אני אומר, הנה אוטו. לא מצפה. ביום השישי זה היום שאליו חיכו. למה חיכו? חיכו לאדם. היות שתכלית הבריאה הזה, התגלות מלכותו להתברך, מי זה שכשנברא הוא אמר השם מלאך? האדם. זה היה השיר שלו, מה שאנחנו אומרים ביום שישי, שיר של יום, של יום שישי, השם מלאך גאות לבש, את השם, והאדם הראשון אמר לכל העולם כולו, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. הוא המשיך בהם את הביטול לאלוקות בכל הבעלי חיים. הוא הוריד להם דעת שהתבטלו להשם. ולזה חיכו. הנה הוא. כשהגיע האדם, אז אומרים, הנה האדם. זה נקרא וירא ויהי בוקר יום השישי. וזה גם טוב מאוד. מה המושג של טוב מאוד? בכלל, כשאומרים על משהו, זה טוב. מה מתכוונים לומר? קניתי משהו, הלכתי לחנות, קניתי איזה כלי עבודה, אני מנסה אותו, אני אומר, בסדר, זה טוב. מה זה אומר שזה טוב? זה מלא את הציפיות שהיה לי. מתי אני אומר שזה טוב מאוד? שזה ממלא מעבר לציפיות. כן, שזה עובד בכל התנאים, שזה עובד בקור, בחום, בגשם, ברוח, ולא מקבל חלודה, אני יודע מה, אני אומר, זה טוב מאוד. עכשיו כאן העולם כולו, כל העולם כולו הוא טוב מאוד. מתי הוא טוב מאוד? מתי שרואים את כולו. וכשלא רואים את כולו, אז רואים, יש פינות שרואים בהם מלאך רע. יש כל מיני פינות בעולם. יש רגעים רעים, ככה אומר שלמה המלך. אתם זוכרים את ה-28 זמנים של שלמה בקהלת? את לשחוק ואת לבכות, את לרקוד, את לספוד, יש כל מיני זמנים, יש זמנים טובים, יש זמנים רעים. מתי אני יכול לראות שהכל טוב? כשאני מסתכל בהסתכלות אחת מלמעלה. בן אדם אומר, אני סובב בחיים שלי, אבל לעומת חיי הנצח של נשמתי, הסבל הזה ייכנס בסופו של דבר באיזה פינה אחת זניחה. או שבן אדם אומר, לא על ציר הזמן, אלא על ציר המקום, נגיד, אני נמצא במקום לא טוב, או עכשיו כולנו נמצאים במקום לא טוב, אבל בסך הכל זה יביא אותנו לאיזשהו תיקון. אם מסתכלים על הסך הכל, אפשר לראות שהכל טוב. ולכן כשאומרים טוב מאוד, אפשר לכלול בו גם את מלאך המוות. כל זמן שמסתכלים רק על הדברים הפרטיים לפני, אז ביום שני, חז"ל אומרים שביום שני נברא הגיהינום. היום שני זה היום של מידת הדין. ביום שני נברא הגיהינום, מה טוב בגיהינום. אבל כשמסתכלים על כל המכלול של כל אז יש טוב בכל דבר. כאילו כל דבר יש תכלית וכל דבר עושה את התפקיד שלו. עכשיו אם נדבר יותר, יש עוד דרשת חז"ל, שחז"ל דורשים ויהי ערב בוקר יום השישי. מה זה היום השישי המפורסם? רש"י מביא את זה פה במקור. יש יום שישי, הוא לא יום שישי בשבוע, הוא יום שישי בחודש. איזה חג יש לנו ביום שישי בחודש? שבועות. זה היום שבו ניתנה תורה. עכשיו, איך זה נכנס פה בתוך הפסוק? מי מדבר כאן על תורה בכלל? למעשה, אדם הראשון היה צריך לקבל את התורה. האדם הראשון היה צריך להיות משיח, היה צריך להביא את העולם לתיקון. אלא שהוא יחזר, וזה מסופר בהמשך. מי שעושה את העבודה במקומו זה עם ישראל שקיבל על עצמו את התורה. זאת אומרת שאותו ציפייה שהייתה לאדם שיבוא ויקבל את המלכות של העולם ויבטל את המלכות של העולם למלכות של השם, האדם הזה הוא בעצם, הוא מגיע, הוא אמור היה להגיע ביום השישי של הבריאה, רק הוא מגיע והוא נכשל. אז ביום השישי בסיוון מגיע כאילו אלה שמוציאים לפועל את מה שהוא לא עשה. באמת ככה זה מופיע. מה?
מה קרה לתקן?
לא, הוא היה צריך לתקן את שבירת הכלים. זה צריך לדבר פעם. היה לו משהו לתקן. הנושא של שבירת הכלים בתורת הסוד זה שהיה קבוצה, אפשר לקרוא לזה, אני לא יודע איך להגיד, סט, קבוצה, איזה סדרה של ספירות עליונות שהם, כל אחת מהם אמרה ענה אמלוך. וכשאדם הראשון בא ואומר השם מלאך, הוא מתקן אותם. אבל ברגע שהוא עובר על ציווי השם, חוזר הקלקול שלהם. זה בגדול, בצורה ככה, צורה של אמירה באלמה, של כותרת. צריך עוד להבין מה שזה אומר. אבל בכל פנים, לאדם הראשון היה מה לתקן. בעצם, עצם בריאת העולם זה דבר שצריך תיקון. כתוב בפרשה הבאה, זה בדיוק, זה פרשה של ויחולו. כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, וחז"ל אומרים לעשות, לתקן. העולם נברא על מנת שיתקנו אותו. עכשיו, על פי פנימיות, סתם ככה מסבירים, העולם נברא שיתקנו אותו, כדי שבן אדם יחרוש ויזרע ויגדל ויעבד דברים. אבל על פי פנימיות, הכוונה, העולם נברא שיתקנו את עצם ההיעלם של העולם. העולם זה לשון ההיעלם. והיעלם זה מצב לא מתוקן. כשהבורא נעלם, האם היינו יושבים רגע אחד עם עצמנו? סתם ככה, בואו נפתח סוגריים רגע. זה בזכות השאלה שלך. בן אדם שיושב עם עצמו, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא שמע שיש דבר כזה שצריך להתבודד. הוא מתיישב רגע. הוא מתיישב, הוא שותק. הוא לא יודע שום דבר. אבל אם הוא רציני, אז הוא מתחיל לחשוב על עצמו ועל השם. אם הוא רציני. ולא רק על עצמו ועל השם, רק על עצמו כעל חלק מהשם. לא צריך להיות למדן גדול או גאון גדול בשביל לתפוס את זה. כי זה פשוט כך. למה? מי אני בכלל? מי אני ומה אני? מה אני עושה פה? לאיפה הגעתי? זאת אומרת, ברגע שבן אדם שותק רגע והוא מתחיל להתייחס למובן מאליו כאל דבר שצריך לדון בו, אז נוצרות תמיהות אצלו. ככה זה, אני זה, אני מובן מאליו, אני אל תשאל, זה טאבו. בתוך תחום הראייה שלי, בתוך שדה התודעה שלי, יש איקס תופעות. אז תופעה אחת זה אתה, ותופעה אחת זה אתה, אבל אני שוכח שגם אתה זה אתה, וגם אני סך הכל תופעה בשדה התודעה שלך. אז איפה האמת? אז הכל מזויף. אנחנו כולנו תופעות בשדה התודעה של הקדוש ברוך הוא. וברגע שנופל האסימון, בן אדם מרגיש, השם בורא אותי עכשיו. מדבר בשפה פשוטה, לא בלי פילוסופיה. השם בורא אותי עכשיו, השם נותן לי עכשיו את היד, ואת העין, את החשיבה, את התחושה שאני אני. אפשר לעלות עם זה מאוד גבוה, את ההסתכלות שלי על הכל כצופה. אני שצופה ומזהה שאני אני. גם את זה הוא נתן לי. אז איך אנחנו אומרים, פנים אין לנו פניך לחלות? איזה פרצוף אני עומד מולו בכלל? את כולי הוא נתן לי. מה אני נותן לו? כלום. אני עושה טובה שאני מתיישב רגע אחד לחשוב על זה. הייתי צריך להכיר את זה כל הזמן. הרי למעשה, בעצם העובדה שאני לא חושב על זה ואני לא מרגיש את זה, אז אני כפוי טובה סמוי. אלא מה? יש עליי לימוד זכות. הלימוד זכות הוא שזה לא אשמתי. השם ברא את העולם ככה, העולם הזה זה אלמא דשיקרא. השם ברא את העולם שאנחנו לא מזהים. העולם זה לשון העלם. אז זה לא אשמתנו. אבל הוא נתן לנו גם את השכל ואת הזמן לפרק, להפוך את העלם הזה לשקוף. אם אנחנו רוצים. אנחנו לא חייבים ללכת עם זה. זה רק אפשרות. לקבל את העולם כאקסיומה זה אפשרות. אפשר גם לא לקבל אותו כאקסיומה, אפשר לקבל את הקדוש ברוך הוא דרך העולם. יש עוד כמה פסוקים בהמשך שזה נוגע, אבל כל פנים את הקלקול הזה צריך לתקן. זה לא ממש קלקול, כי אף אחד לא קלקל, אבל האדם הראשון נולד לתוך מציאות כזאת, ואת זה הוא היה צריך לתקן. עכשיו, איך מתקנים דבר כזה? ברגע, בוא נגיד, רגע אחרי, גמרנו לחשוב. אנחנו קמים עכשיו. מה התיקון שאנחנו יכולים לעשות במציאות כזאת? הבחירה שלנו היא או במחשבה, או בדיבור, או במעשה. אין לנו בחירה בתחושות. אפשר להתחיל לעשות עבודה שהתחושות ישתנו בעוד שנה, שנתיים, חמש שנים. אבל אין לנו בחירה מכאן לכאן בתחושות. אנחנו לא יכול להרגיש, לא יכול להחליט מה להרגיש. אני אוהב מישהו, אני אוהב אותו, אני שונא מישהו, אני שונא אותו, אני לא יכול לעשות שום דבר עם זה. אבל לחשוב אני יכול לשנות, חשיבה אני יכול לשנות, דיבור אני יכול לשנות, מעשה אני יכול לשנות. אדם הראשון נדרש ממנו מעשה, אפילו לא מעשה, חוסר מעשה. נדרש ממנו סבלנות. למעשה מה שדרשו מאדם הראשון זה לחכות. והביטול הכי גדול, אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, מה? בעל גאווה, שני דברים הוא שונא. מי זוכר? לחכות ולחפש. כן. אינדיקציה, לבדוק עד כמה אני בעל גאווה, זה שאני, אין לי סבלנות. אני רוצה שהכל יעוף לי ככה. אין לי סבלנות. שפת אמת אומר שיהודי כל ימות השבוע הוא עומד ליד ההיכל הפנימי של הקדושה והדלת סגורה, והוא דופק והוא לא מתייאש. בשבת פותחים לו, בתנאי שכל השבוע עמד ודפק. זאת אומרת, העבודה שלנו זה לחכות, להמתין, אם התמאמה חכה לו, לא לאבד סבלנות, לחפש, לחפש ולחפש, לא לאבד את הסבלנות. אבל מה זה העבודה הזאת? למה השם עושה לנו את זה דווקא ככה? כדי שעל ידי זה אנחנו נכניע את הגאווה שלנו. בזה יש לנו בחירה. האדם הראשון הצטווה לחכות. אם הוא היה מחכה עד שבת, היה מותר לו לאכול מהעץ. ככה זה מופיע. יכול להיות שהוא לא ידע, אבל על כל פנים הוא היה צריך לקבל את העול של מה שאמרו לו. בפועל. את זה הוא לא קיבל. לכן הוא לא תיקן את העלם. כאן אנחנו מגיעים לשבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחולו, והמילה בפסוק הקודם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, יש להם קשר. וירא אלוקים את כל אשר עשה, אמרנו שזה השלימות של הכל. עכשיו בויחולו יש בעצם מינימום שני פירושים, יש הרבה יותר, יש מינימום שני פירושים הפוכים אחד מהשני. מה זה נקרא לחלות? בכף. מה זה? מה זה לחלות? למגר, לשרוף, להשמיד. מה כאן הפירוש ויחולו השמיים והארץ? נשרפו, הושמדו, נגמרו, הושלמו. איך זה, איך אומרים את זה בלשון ויחולו? איך את היה הדקדוקית של זה? איך? מה? ויחל אלוקים את כל מלאכתו. אנחנו אומרים ויח קילה לדבר. מה זה קילה לדבר? הוא גמר לדבר. מה יש שם בקילה לדבר? הוא הפסיק לדבר. בזה שהוא הפסיק לדבר זה נשלם, נשלם הדיבור שלו. ברגע שהוא שתק אני יודע שהוא אמר את כל מה שהוא רצה. עכשיו אני צריך להבין מה הוא רצה. כל זמן שהוא עוד לא גמר, אז אני לא מנסה להבין מה הוא רוצה, כי יכול להיות שהוא עוד לא גמר, יכול להיות שהוא הוסיף עוד מילה והכל ישתנה. ברגע שהוא גמר, יש בזה בחד המחתה, בפועל הזה של לחלות, זה לגמור, אבל גם לבטל משהו, להפסיק. איך, זה, מצד הקדוש ברוך הוא, זה הולך ככה, ברגע שהוא גומר לברוא, הרי כל יום מתווספו עוד נבראים חדשים. ברגע שהוא גומר לברוא, אז אני יודע שהוא אמר את המילה שלו, הוא אמר את מה שהוא רוצה לבטא דרך העולם. עכשיו זה דבר שלם. עכשיו הוא קילה את מלאכתו. הוא גמר לעבוד והמלאכה נהייתה שלמה. איך זה אצל האדם? הרי האדם צריך להיות דומה לברו. אצלנו מלמטה זה הפוך. יש אצלנו עבודה של כלות הנפש. מה זה כלות הנפש? מה זה כלות הנפש? אתה אומר שמי שיש לו את זה יודע. קלטה נפשי, מה זה? דאגויים. זה כלות הנפש, כיליון. זה לא כיליון בפועל, זה לא שבן אדם מפסיק להתקיים, אבל הוא מרגיש שהוא נגמר מרוב געגועים. זה כלות הנפש. אם הוא רוצה להגיע לשלמות, מה פירוש של השלמות? השלמות זה להידבק בהשם. הדרך להגיע לזה זה על ידי זה שהוא נגמר. זאת אומרת, המצב הקודם שלו, המצב הבינתיים שלו, שהוא כזה, שהוא מרגיש את עצמו איך שהוא, המצב הזה נגמר, על כל פנים בשאיפה שלו זה נגמר, ועל ידי זה הוא מתקרב לכלל, לשלמות. זה בעבודה שלנו. אלא שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נגמר ונקלל בו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה למטה, ואנחנו נעשה פה את התפקיד שלנו. להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה אותו פה, שפה הוא נמצא, שמלוך על הארץ כבודו. אבל יש עבודה כזאת של כלות הנפש. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. תראו לי בספר תורה של השומרונים כתוב ויחל אלוקים ביום השישי מלאכתו אשר עשה. אתם יודעים למה? ככה מופיע בתרגום השבעים. הנוסח, הספר תורה השומרוני זהה לנוסח של תרגום השבעים. וזה יותר הגיוני, לכאורה. למה זה יותר הגיוני? למה שינו את זה בתרגום השבעים? כי באמת ביום השישי הכל נגמר. נכון? ויחל אלוקים ביום השישי. מה פתאום ויחל אלוקים ביום השביעי? לפי הפשט. יש הרבה פירושים על זה, יש הרבה מדרשים על זה. מדוע זה נגמר ביום השביעי? אבל מלאכתו אשר עשה, אם אנחנו מסתכלים, אם היה כתוב עבודתו, היה צריך להיות כתוב שזה נגמר ביום השביעי, ביום השישי. העבודה נגמרה ביום השישי. המלאכה לא נגמרה ביום השביעי. מה ההבדל בין עבודה למלאכה? עבודה זה עצם הטרחה והיגיעה. באמת אצל הקדוש ברוך הוא אין עבודה. אף פעם לא תורח ולא יגיע. מה זה המלאכה? המלאכה זה השורש של המילה מלאכה זה למד א' חף. המם זה קידומת והה' זה סיומת. מלאכה זה לשון נקבה של מלאך. מלאך זה שליח, הוא נשלח כדי לבצע משהו. רק המלאך בלשון זכר זאת אישיות, המלאכה בלשון נקבה זה מצב, זה לא אישיות, זה סיטואציה, זה לא מישהו, זה משהו. אבל המלאכה זה כמו המלאך, כשאני מתכנן משהו וזה עולה בידי, זה נקרא מלאכה, עשיתי את מלאכתי. המלאכה של השם לא שלימה אם אין את השבת. מה המושג של שבת? אנחנו אומרים בקידוש יום השישי ויחו לו השמיים, מה זה ראשי תיבות? י' כ' ו' כ'. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא חותם את שמו על השבת. העולם בלי השבת, כתוב במדרש, זה כמו טבעת ללא חותם. מה המשמעות שהשם חותם את השם שלו על השבת? מדוע בשבת? אז תשימו לב מה היה בימי הבריאה. בוא נתאר לעצמנו שאנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מקום בחלל כנקודת מבט, בלי גוף, סתם זוג עיניים צופיות, כן? בלי גוף, בלי עיניים, רק כנקודת מבט, ואנחנו מלווים עם תודעה פשוטה של בן אדם פשוט, אנחנו מלווים את כל מה שקורה. פתאום רואים שני האור, פתאום רואים גרמי שמיים, האדמה מתכסה ירק, כל מיני דברים, אנחנו רואים משהו. אנחנו עדיין לא רואים כל כך את יד השם, אנחנו רואים איזה משהו, משהו שמעורר השתאות, מעורר פליאה. ואנחנו כבר התרגלנו, אנחנו כבר שישה ימים רואים כל הזמן דברים חדשים. ביום הראשון צבטנו את עצמנו לראות אם אנחנו לא חולמים, עד כמה שנקודת מבט יכולה לצפות את עצמה. אבל אחר כך אנחנו כל הזמן כבר התרגלנו כבר. מגיע יום השישי לפנות ערב, נבראו הדברים האחרונים, סטופ. אמר לעולמו די, כן, זה השם שין דלת יוד, שאמר לעולמו די, הכל נעצר. מה קרה? מי יצר את זה? אם זה איזה מין טבע כזה של מי יודע מה, אז זה צריך להמשיך. זה גם לא מובן, אבל זה צריך להמשיך, כמו זה המשיך עד עכשיו. כשאני רואה שזה קרה ואני רואה שזה מפסיק בנקודה מסוימת, אני יודע שזה עומד מאחורי זה עומדת אישיות עם רצון, עם כוונה. זאת אומרת, החותמת על המציאות של העולם שנובע ונובע. נשפך לכל הכיוונים, נכון? תראו לעצמכם שאני שם כוס, כל פעם שהכוס מתמלאה הברז נסגרת, אני לא נוגע בשום דבר, אני לא לוחץ על כלום. מה זה אומר? זה אומר שעומד שם מישהו, איזה דני דין כזה שלא רואים אותו, שהוא סוגר את זה. אבל יש שם מישהו, זה לא יכול להיות מעצמו. דווקא בסגירה אני רואה שיש מישהו. בשבת, בזה שהעולם מפסיק, בזה אני רואה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, זה שהבריאה מפסיקה. זה לפי הפשט. עכשיו,
למה לא רואים אותו יותר כשדברים נוצרים?
כי מזה התרגלתי כבר. אני רואה כל הזמן, אני בן אדם שאני חי, אני לא בששת ימי בראשית, אני חי פה, אני שם דברים באדמה, זה גודל. אני עוד מדען גם כן, אני עושה שכפול גנטי, אני חושב שאני בורא עולמות. אבל ברגע שאני רואה שיש גבול, כל דבר שמגיע לגבול של הפוטנציאל שלו, שיותר אין, אני יודע שמאחרי זה עומד מישהו. עכשיו, אם תחשוב, עד כאן זה עניין של פשט, זה עניין, ככה פשטנים מסבירים. יש איזה עומק נפלא בתוך הפשט הזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי צורות. זו תשובה אמיתית לשאלה שלך. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי צורות. הוא מתגלה על ידי בריאה, והוא מתגלה על ידי ביטול הבריאה. אבל כאן, כשמדברים בפנימיות, לא מדובר על ביטול הבריאה, על עצירת התהליך או על השמדה של משהו, אלא על ידי ביטול, כמו בחסידות ביטול. ביטול הבריאה זאת אומרת להתגלות ולהראות לבעלי התודעה שבנבראים שהם בעצם עין ואפס. וכמו שאנחנו אומרים, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, כמו שכתוב בקהלת, הבל הבלים הכל הבל. מהבלים האלה נברא העולם, כתוב שם הבל הבלים, הכל הבל, ולפני זה כתוב עוד פעם, כתוב הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. אם תעשו את זה ביחד, כתוב שם הבל הבלים זה שלוש, כי הבלים זה לשון רבים, אחר כך כתוב אמר קהלת, אחר כך הבל הבלים עוד שלוש זה שש, והכל הבל זה שבע. שבע הבלים של קהלת זה השבע הבלים שבהם נברא העולם, זה כנגד שבעת ימי בראשית. מה זה המושג? למה? אז אפשר לומר, כתוב, איך כתוב שם, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם, יש מושג שנקרא הבל פה. השם ברא את העולם בהבל פה. כשאומרים הבל פה זה משמעות כפולה. מה מתכוונים? מתי אומרים הבל פה? כשרוצים להגיד דיבור באלמה. כשבן אדם משקיע בדיבור לא אומרים הבל פה, נכון? כשזה דיבור באלמה אז אומרים זה הבל פה. השם ברא את העולם בהבל פה, לא בעמל ולא ביגיעה, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא במאמר ורוח פיו בלבד, זה נקרא הבל פה, בשביל זה נברא בשבעה הבלים, ככה אפשר לומר. אבל אפשר לומר גם, וזה יותר מדויק, שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך התודעה של העולם את האפשרות, את בפוטנציה, לראות איך שהכל הבל. מה פירוש? מה הכל הבל? הרי הכל נברא. אנחנו לא, 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 לא אומרים שהעולם זה דמיון. אבל אם מישהו בא ואומר שהעולם נפרד מהקדוש ברוך הוא, השקפת עולם שלו היא דמיון, וזה הבל. אז ההסתכלות, איך שהוא מסתכל על הכל, זה הבל. וזה נקרא, המודעות הזאת היא בשבת. השבת מסמלת את המודעות הזאת בזה שבשבת לא נברא משהו נוסף. בשבת נברא השלילה, לא לברוא. וזה נותן לנו גם את ההסתכלות לתמיד שיש גם לא. אתה רואה, כן, אתה מתפעל, זה, דע לך שזה לא כל כך. זה לא מי יודע מה. זה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה כן? זה כוחו של השם. כדבר נפרד זה לא קיים. וכך כתוב בזוהר, שבת שמה דקות שבריחו. השבת זה בחינת אחד, כך כתוב בחסידות. קשור עם פרשת השבוע. בזוהר כתוב שנוח זה אחד מהשמות של שבת. יש לשבת הרבה שמות, אחד מהשמות של שבת זה נוח. למה? כי כל דבר כשהוא חוזר לשורש, אז הוא במנוחה. כשהתודעה של בני העולם היא שהם בחיקו של הבורא, הם במנוחה. כל זמן שהם בחוץ, הם לא במנוחה. פועלים עליהם שני כוחות. כוח אחד פועל עליהם להוריד אותם, הם בקונפליקט. כוח אחד פועל עליהם למשוך אותם כלפי מעלה. כשהם בתודעה שאת כל אלה ידי עשת, הכל בתוך חיקו של הבורא, הם מגיעים למנוחה. זה השבת. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. זה סופי תיבות אמת. זה גם חתימה של הקדוש ברוך הוא על על המציאות של העולם. עכשיו מתחיל פרק ב', מתחיל הסיפור של ההיסטוריה של העולם. עד עכשיו היה סיפור של הבריאה. הסיפור של ההיסטוריה זה סיפור עם כיוון אחר לגמרי. זה סיפור שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא ולא רק בורא, אלא שאכפת לו מה שקורה. זה ההתחלה של פרק ב', וזה הולך ככה עד סוף כל התנך. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. חז"ל דרשו על כתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה. מה פירוש כי אמרתי עולם חסד יבנה? חשבתי שהעולם נברא בחסד. חז"ל אומרים שככה זה באמת, העולם באמת נברא בחסד. מה הראיה שהעולם נברא בחסד? קודם כל זה פשטות, העולם הוא חסד חינם. מישהו הרוויח את העולם לפני שהוא נברא? מישהו התייגע ועמל ושילמו לו, הנה כך עולם? זה לא שייך. ודאי שהעולם הוא חסד חינם. אבל כתוב כאן, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, זה אותיות באברהם. ואברהם זה מרכבה למידת החסד. זאת אומרת, אברהם הוא לא מרכבה למידת החסד שבעולם, אלא אברהם הוא מרכבה למידת החסד שממנה נברא העולם. מדרגה מאוד גבוהה של חסד, זה נקרא רב חסד, החסד שלמעלה מכל העולמות. והיה אדם גשמי, עם גוף גשמי, שהוא גר באוהל גשמי, שקראו לו אברהם, והוא היה מרכבה למידת החסד שלמעלה מהעולם. זה קשור עם מה שדיברנו קודם, התודעה של שבת, שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של אלם, אבל הוא השאיר לנו פתח. אברהם אבינו נולד אצל תרח, ואבא שלו היה עובד אלילים. הנקודת התחלה של כולנו הייתה נקודת התחלה יותר משופרת מנקודת התחלה של אברהם. של כולנו. יש פה מישהו שנולד אצל אבא עובד אלילים? אני בטוח שאף אחד לא. ואברהם נולד אצל אבא עובד אלילים, בתוך ממלכה אלילית. וכשהוא כפר באלילים ניסו להרוג אותו והם לא הצליחו. והוא הגיע למדרגה כזאת שהוא היה מרכבה למידת החסד שלמעלה מהעולמות. מי יודע לאן אנחנו יכולים להגיע אם ניקח את זה ברצינות? כל הבעיה שלנו שאנחנו תופסים את האלם, את העולם, את האלם, אנחנו מתייחסים אליו ברצינות. לפתח שנתנו לנו, אנחנו תופסים את החול, לא תופסים את השבת. וכשהדלת סגורה אנחנו פשוט פונים עורף והולכים, לא עומדים שם לדפוק, אין לנו סבלנות. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את הצמחים והם לא נבטו, הם היו בתוך האדמה והם לא נבטו. ככה חז"ל מסבירים את הפסוק, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה. וחז"ל אומרים, מה פירוש אדם אין לעבוד את האדמה? הג'ונגל גודל בלי שבני אדם יאבדו אותו, לא צריך דווקא בני אדם בשביל זה. אבל לא היה אדם שמכיר בטובתם של גשמים ולא התפלל על גשם ואז זה לא ירד. חז"ל מרמזים לנו את עניין התפילה מיד בתחילת בפסוק הראשון שמדבר על ההיסטוריה האנושית, הם מכניסים את המעלה של התפילה. וכשבן אדם מתפלל, מה עושה בן אדם? מה הוא פועל כשהוא מתפלל? השם יכול לתת שפע גם אם לא מתפללים. מה קורה אם מקבלים שפע בלי להתפלל? מה קורה? בעלי חיים מקבלים שפע בלי להתפלל, אז הם נשארים ככה, הם לא מתקדמים. אם בן אדם, התפילה זה מודעות של לית למגרם הכלום, אין לי מצידי שום דבר, אני צריך לעמוד ולבקש. למעשה בתפילה אנחנו עושים כמעט את כל העבודה שדיברנו עליה קודם. כל העבודה הזאת של לקחת, להזיז הצידה את האלם של העולם, לא לקבל אותו כדבר נפרד, אלא לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, זה נעשה על ידי התפילה. כשאני צריך משהו, אני צריך ללכת לקנות אותו. אין לי כסף, צריך ללכת לעבוד, להרוויח את הכסף, ואחר כך ללכת לקנות את הדבר שאני צריך. באיזה אופן נכנסת כאן התפילה בכלל? תפילה היא לגמרי נגד הטבע. היא לא מסתדרת עם הטבע של הדברים. אבל כשבן אדם מתפלל, המודעות שלו אומרת, לא, זה לא ככה. האמת שהשם יכול לתת לי את זה גם בלי שאני אתרח. עובדה שיש הרבה בעלי חיים בעולם, הרבה צמחים בעולם, לא כולם. אבל כולם, לכל הפחות אבות אבותיהם היו כאלה שהם הסתדרו בלי לעבוד קשה. כן? לפני שבן אדם בית את הסוס, אז הסוס הסתדר בלי לעבוד ובלי לקבל אוכל מהבעל הבית שלו. הוא מוצא את האוכל לבד. ככה חז"ל אומרים, כל בעלי חיים מתפרנסים שלא בצער. יש להם, הם חיים באזור הגיאוגרפי שלהם ויש להם את מה שהם צריכים. כמו הצמחים, וגם הצמחים, כל צמח תרבותי זה צמח שבן אדם בית אותו מאיזשהו צמח בר. איך הוא הצליח להגיע? בגלל שיש לו את כל מה שצריך, יש לו גשם, יש לו הכל. האדם תמיד צריך לעבוד. מחטאו של אדם הראשון, בהתחלה לפני החטא העבודה שלו הייתה צריכה להיות רק תפילה. אחרי החטא הוא צריך לעבוד, לעבוד את האדמה אשר ממנה לוקחת, כי אפר אתה ולפרת שוב. ויש איזה סיבה, נדבר על זה כשנלמד על החטא, מדוע בן אדם צריך לעבוד. אבל גם כשבן אדם עובד, אז הוא יודע שהוא עובד בגלל שהוא צריך לעבוד, ולא בגלל שאחרת לא יכול להיות לו שפע. והראיה, רוב היצורים בעולם מקבלים את השפע ללא עבודה. זאת אומרת, השם ברא את העולם בצורה כזאת שהשפע הוא זמין. אז למה צריך דווקא את העבודה? באמת לא צריך את העבודה. זה לא מובנה בעצם העניין של השפע שצריך את העבודה. יש בזה כוונה מיוחדת. מה שכן צריך, צריך להפנות את הפנים לקדוש ברוך הוא. צריך לזכור שהוא הנותן לך כוח לעשות חי. יש משל רבי נחמן מספר על בן אדם שהלך בדרך, למשל ידוע, הלך בדרך וכמה ימים לא אכל והיה מאוד רעב ומאוד צמא, ומרחוק הוא רואה, הוא מגיע לאיזה מקום, כמה בתים כאלה שעומדים, ויש שם, יש תרנגולות בחצר ויש עצים עם פירות, ושמח, הגיע למקום יישוב. הוא מגיע לאיזה בית, הוא דופק בדלת, הוא מבקש אוכל. אז הוא אומר לו, אתה רוצה לאכול? תעבוד. אז הוא מתחיל לעבוד. מה אני אעבוד? נותנים לו לבקע עצים. הוא מבקע עצים והוא מזיע והוא מתנשף, ואחר כך הוא דופק על הדלת עוד פעם ואומר, הנה גמרתי את העבודה, עכשיו תיתנו לי אוכל. אז מראים לו על הדלת ממול, אוכל יש שם. בסדר, אז הוא הולך לשם והוא מקבל אוכל, והוא מוחה את זעתו, הוא ככה, הוא עייף כזה, הוא שואל אותו, זה שנותן לו את האוכל, שואל אותו, מה אתה כל כך עייף? אז הוא אומר, מה, אמרו לי שבלי לעבוד אני לא מקבל אוכל, עבדתי. אז הוא אומר, אתה לא מבין, אנחנו לא שותפים. אנחנו בכלל לא שותפים. אין קשר, אצלו עבדת, אצלי אתה מקבל אוכל. ומה, אז למה עבדתי? כנראה היית צריך לתקן משהו, אז היית צריך לעבוד. הוא אומר, האמת שככה בן אדם בעולם, רק מה, היות שהוא צריך לתקן אז הוא באמת צריך לעבוד. כתוב ככה משמע בחובת הלבבות בשער הביטחון, זה לא כתוב שם במפורש, אבל זה כתוב כמעט במפורש, שאחד מהניסיונות של האדם בעולם זה לעבוד ולהרוויח כסף מהעבודה שלו, ולמרות זאת להאמין שהשפע מגיע בלי קשר לעבודה. ואם הוא לא היה עובד, הוא לא היה יכול, לא היה לו את הניסיון. אם אין לו את הניסיון, הוא לא יכול לעמוד בניסיון. אבל זה האמת. כי באמת, אם מסתכלים טוב בעולם, אז רואים מה שאמר קהלת, לא לחכמים לחם ולא לקלים המרוץ ולא לגיבורים, איך כתוב שם, אני כבר לא זוכר. אבל על כל פנים, לא תמיד זה קשור. לא תמיד, מספרים הרב לוי יצחק מברדיצ'ו, שהוא פעם קרא לכל החייטים בברדיצ'ו ואמר להם שיעשו חשבון של ההוצאות וההכנסות שלהם. הוא רוצה לראות את זה. והם הלכו ועשו חשבון והם הביאו לו את זה, והוא הראה להם שההוצאות שלהם יותר מההכנסות, ובאופן פשוט הם פשוט לא יכולים להתקיים. ואמר, תראו, אתם חיים וקיימים ומתפרנסים וממשיכים ושורדים, ואיך זה? אתם יודעים איך זה? לא, אתם לא יודעים. יש בחינה כזאת גם כן. אף על פי כן הבן אדם צריך לעשות את שלו, אבל את העיקר הוא לא צריך לשכוח. כי זה בעצם, זה בקטן כל הבחירה שיש באיך להסתכל על העולם. בדיוק כמו שיש לנו בחירה איך להסתכל על כל העולם, יש לנו איך להסתכל את הבחירה איך להסתכל על המלאכה שמפרנסת אותנו. בדיוק אותו דבר. האם לראות את זה שקוף ולראות דרך זה את יד השם, או לראות את זה אטום וכאילו שמאחרי זה לא עומד שום דבר. כמו ילד קטן בהצגת בובות, הוא חושב שהבובות רצות לבד, הוא לא יודע שמאחרי זה עומד מישהו שמושך בחוטים. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. כאן מתחיל בעצם עניין חדש, בכלל היה צריך להיכנס לזה עכשיו. טוב.